טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור לקראת חג השבועות. בשיעור הזה אני רוצה לעשות משהו קצת מיוחד. אני רוצה להסביר את המשמעות של מה זה לקבל תורה בשבועות. קבלת תורה בשבועות המקורי הייתה קבלת לוחות ראשונים, דהיינו המצב שבו התורה חקוקה בנו על הלב. פירוש הדבר, במצב הזה לא היה צריך כפייה חיצונית של התורה. התורה הייתה טבענו. המדרגה הזאת היא שהיא המדרגה של משה רבנו שקרן עור פניו, כלומר שהטבע הגופני שלו מתאים אל האור, כלומר אל התורה. במדרגה הזאת היו עם ישראל לשבריר שנייה, קבלת התורה בהר סיני, אבל לא הצליחו להכיל את זה. למה לא? למה לא הצליחו להכיל את זה? בגלל הערב רע. ומי זה הערב רע? אני לא אכנס לכל המושג, זה מושג עמוק ועמוק, אבל ערב רב זה המוחים בחוץ לארץ, בחינת חובלים, כך אומר רבי נחמן. מה זה אומר? זה אומר שמה שמפריע לקבלת התורה, מה שמפריע לקבלת לוחות ראשונים, זה בעצם התפיסה של חוץ לארץ. ולמה ערב רב קשורים לתפיסה של חוץ לארץ? התשובה היא כי הם באו במות העולם מחוץ לארץ ומסתרחו, נכנסו פנימה לעם ישראל. וערב רב יש נטייה, כן, זה לא איזה אדם ספציפי, זה תכונה נפשית שיש באומה, חייבים. וערב רב יש נטייה להתעסק בתוכן החיצוני ולא בפנים. ביציאה ממצרים, אם נשים לב מי יוצא בחיפזון, זה ערב רב. למה? רש"י אומר במפורש בפרשת כי תישא את מה שאומר הזוהר בפרשת שמות. שמה כתוב שם? שהרם זה ערב רב. ובני ישראל ובני ישראל. אז אם נסתכל בו פסוקים, מי שיוצא בחיפזון זה הרם. ובני ישראל יוצאים לאט לאט. יוצא של יציאת החיפזון, שכל עניין החיפזון זה איזו הברקה רגעית, איזו ניסיות רגעית, התלהבות מנס, התלהבות ממשהו חיצוני, ולא התלהבות ממשהו פנימי, תוכני, שמתחבר פנימה, זה תכונת הערב. וחוסר היכולת לקבל בתורה בצורה שהיא תהיה הטבע שלנו, זה הבחינה של הערב. ולכן המוחים לחוץ לארץ, זה נקרא חובלים. למה? כי יש גמרא שאומרת, הנביא אומר שיש שני מקלות, מקל נון ומקל חובלים, והגמרא אומרת שנון זה תלמידי חכמים שבארץ ישראל, וחובלים זה תלמידי חכמים שבבבל. ולכן, מכיוון שהבחינה הזו של תלמידי חכמים שבבבל, אז אין אותה בחינה של הערב רב, כי זו תורה שהיא באה מבחוץ ולא מסתכלת פנימה, זה נקרא חובלים. ולמה הם חובלים? חובלים זה לזה בהלכה. מה זאת אומרת לחבול זה לזה בהלכה? התכונה המקורית הישראלית, כאשר יש מחלוקת, מסתכלים הפנימיות של המחלוקת ומבינים שאין מחלוקת. מבינים מה השורש הפנימי של המחלוקת, מה השורש הרוחני. כשאתה לא מבין מה השורש הרוחני, אז כולם בשבילך זרים לך. וזו תכונה של אומות העולם. והתכונה הזאת נכנסת לעם ישראל בכמה סיבות. אחת מהן, לא תמיד התכונה הישראלית המקורית יכולה להופיע, יכולה להיות שיש נבואה, אבל אלו תחייב את התכונה הזאת. הדבר נוסף היא נכנסת לעם ישראל כדי לזרס את הגאולה. אני אסביר אולי בקצרה. הערב רב נכנסים לעם ישראל דרך בני לאה. ויש שראה את זה. חבי נחמן אומר, ש... לבן בן נחור, הוא בחינת בני מי נחרו בי. נחור נחרו. מה זה נחור? מה זה נחור? אני נאמר בני מי נחרו בי. על הערב רב. הערב רב, נקראים בני מי נחרו בי בשיר השם, ככה הוא אומר השם. למה לבן בן נחור הוא בחינת הערב רב? זאת הבחינה שלא רוצה להיכנס לארץ ישראל. מתנגד לארציות. מתנגד לקדושה העתידית של התורה בארץ. אתה רוצה דף. איך אגב, כי שרצו, המעדים, וירא משה את העם מוכל למשפחותיו. הם אז לא רוצו להיכנס לארץ. אבל תכונת הערב רב זה חוסר הארציות, וחוסר החיבור של התורה לארציות ולטבע החיים. הם רוצים שהתורה תהיה בכפייה. בנס. לכן גם אני מאוד מתלהבים מהנשיאות של משה. גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ולרב, מה שהוא רוצה לעשות כדי לעכב את הגאולה, זה שלאה תתחתן עם יעקב. לפני רחל. למה? כי אם תתחתן עם יעקב לפני רחל, שלאה, איקסי שאומר, הזוהר הקדוש, ומביא אותו גם אחר בעניה, שלאה היא על מה להתכסייה. כלומר, העולם הבא, אז היא הבחינה שרוצה תמיד את העתיד ואת הרוחניות, היא פחות שייכת לממד היפת תואר, יפת מראה כמו רחל. אז אם היא תהיה באומה, היא תגרום לגאולה תמיד להיות רוחנית, ולא חומרית. ובשביל הרב זה יעכב את הגאולה. ולכן הוא רוצה שהערב רב ייכנס גם לעם ישראל דרך לאה. ו... אז יוצא שתכונת הערב רב נכנס לעם ישראל דרך אותם מוכרים בחוץ לארץ, דרך אותם מוכרים שרוצים להיכנס להישאר בחוץ לארץ מבחינת החובים, ולא דרך תורה שנקראת תורת ארץ ישראל, שהיא התורה הטבעית לנו, שהיא טבע אחר. עכשיו, מה זה מוכרים בחוץ לארץ מבחינת החובים? זה בעצם המצב שבו התורה לא מוסברת בפנימיות שלה. שאם יש לנו עכשיו הגמרא, אני לומד את הגמרא רק בצורה של הבבליות שלה, רק בצורה החיצונית שלה, ואז אני רואה מלא מלא פרטי הלכה, מלא פרטי דינים, מלא מחלוקות. אבל אם לעולם אני יודע מה שורש שלה. התורה המקורית, שניתנה בסיני, ניתנה ללא פירוט בין הלכה לאגדה. שם הלכה והאגדה היו אחד. בגלל שלא היינו ראויים, ההלכה והאגדה נפרדו. השתברו הלוחות. המטרה שלנו, זה לחבר את שברה הלוחות, מסלול מסילות ההלכה והאגדה, כפי שכותב הרב בשמונה קבצים, קובצי פסקאלה, וגם באיגרת, באיגרות א', קוף ג', מסלול מסילות ההלכה והאגדה. ובעוד מקומות הוא כותב את
זה.
גם הוא עוד התורה. גם הרשע כותב את זה גם. הרשע כותב. בהקדמתו, ספרה. שהוא עושה טעות. שהוא הפריד בין הפירוש שלו על ההלכות לבין הפירוש שלו על ההגדות. בין הפירוש שלו על השס לבין הפירוש שלו על ההגדה. אומר, הם הראשונים, המרשה הראשונים הכוונה הם המוראים בתנאים, הוא בעצמו ראשון. אז הראשונים, המוראים בתנאים, לא הפרידו בין ההלכה הגדה, ואני הפרדתי, אבל עכשיו אין בכוחי לשוב בחזרה ולכתוב הכל מחדש. השלה גם כן כותב את זה. שצריך לחזור בין ההלכה הגדה. נכת הגרה גם כן כותב את זה, הוא זוכר את השם האכילה. וזה היה דבר ידוע בעם ישראל. שהלכה בגדה זה אחד. הרי אם אנחנו מסתכלים על דף הגמרא, באופן ממוצע, 30% מהש"ס זה אגדות. אם אתה אומר שהמטרה של הגמרא זה רק הלכה, זה לא יכול להיות, כי אדם צריך אגדות. מעבר לזה. למה צריך את כל השקלא וטריא? זה לא רלוונטי להלכה בשום צורה. אני מסתכל בסוף על פסיקת הלכה, על הדיון בפסקים. אין את השקלא וטריא הזאת. יש חלק מסוים ברובדים מסוימים. לסברה פה, סברה שלך. רוב השקלא וטריא לא רלוונטי להלכה. בכלל, החיבור לפסוקים, בכלל לא רלוונטי. ידוע, יש חיבור כזה, בוא נמשיך עכשיו לדבר עליו. הגמרא עושה דיוקים, המילים, האותיות, בסדר, נכון, מה צריך לזה? בוא נסתכל על דף גמרא, ממוצע אולי 5% ממנו מדבר על ההלכה. אז לא יכול להיות שהמטרה של הגמרא זה ההלכה בלבד. בואו נגיד את זה, כי אם ככה, זה פשוט הידע לומד הלכה וזהו. בשביל ללמוד הלכה. אז אומרים, תשמע, זה כדי לראות את ההשתלשלות שבין התורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולמה זה מעניין אותי? אז התשובה היא. שבאמת, באמת, מטרה היא לחבר את ההלכה והגדה. האגדות שבאמת השס, והפסוקים שבאים מהאמצע, זה בא לסבר לך את השורש הפנימי של המחות. עכשיו תאמרו לי, בשביל זה יש ספרי אמונה, זה קבלה. לא צריך לראות את כל ה... מה זאת הגמרא? אז אני אסביר שהגמרא מה שהיא עושה זה לקחת את פרטי הדינים שבתוך כל מצווה. שאתה יכול ללמוד את הטעם הכללי שלה, בארי, בזוהר, ברמח"ל, ברב קוק, אתה יכול ללמוד. אבל את הפרטי דינים, את ההקשר לאידיאל הכללי, את זה הגמרא עושה. ואני מבין את הרעיון של שופר, ואז אני מבין איך זה עכשיו משהו לפי מצוקי זהב, וזה עכשיו קשור לשופר של פרה, וזה הגמרא עושה לי את החיבורים דרך הפסוקים, לצורך העניין. דרך הפסוק, דרך השקלה בתאריה. כלומר, התפקיד של הגמרא זה להיות חלק מהתורה. אפשר להיות חלק מהתורה. זה נבואה. זה הייעוד של התורה, נבואה. אין ייעוד אחר לתורה. כך כותב הרב. הייעוד של התורה זה נבואה. באמת, אם הייעוד של התורה זה לא נבואה, אז מה הייעוד של התורה? כל המטרה זה שנדבק בו, דבקות בקדוש ברוך הוא, זה נבואה. זו מדרגת העולם הבא, כך כותב הכוזרי. אז זו המטרה של התורה. איך הגמרא בונה את הדבר הזה? אם אני בלימוד של החובים, בלימוד של תורת גלות, שאני פשוט לומד מה כתוב, יכול שאני עושה ספרות, זה לא נפלו בעיון, אבל זה לא מגיע לרובד הנבואי של הפנימיות הפסוק, אלא גם את הפסוק אני קורא פשוט ככה. טוב, נכון, בוא נגיע לקטע התחתי ונעשה שם פלפולים. אתה תקוע. אתה לא במקום הנכון. ואז אתה, עכשיו זה חלומד הזה הוא חשוב, הוא טוב, הוא נכון, אבל הוא לא מתאים לייעוד שבשבילו נברא עולם. לכן שכנסים לארץ ישראל, שווים את תורת ארץ ישראל, שהיא החיבור בין הפרטים ההלכתיים לאגדות. החיבור בין הפרטים ההלכתיים לנבואה. וחג השבועות הוא בעצם מבטא את הנקודה הזאת. של החיבור החדש בין ההלכה והאגדה מתוך, אבל פעם מתוך חיבור. עכשיו, מה הייעוד של כל הדבר הזה של חיבור ההלכה והאגדה? צריך להגיע למצב שמרוב שאתה לומד עכשיו בצורה כזאת תורה, אתה כל כך בקיא בפנימיות ובחיצוניות של התורה, אבל כל כך בקיא בהלכות ובפנימיות ההלכה, דרך הגמרא. אז אתה מגיע למצב שאתה יכול לפסוק הלכה מתוך נבואה. ואז אתה תקשה עליהם, תגיד לי.
לא פסקים הלכה מבגלל סתם שלה.
שיש רמב"ם מפורש, הוא אומר ש... מה אחרי משה רבנו? הוא מפסיקה לבוא. ואז אני אגיד, שיש את הרב קוק שכתוב, במאמר שנקרא חכם עדיף מנביא, בסופו, שכאשר מגיעים לארץ ישראל, מגיעה שנאת פרטי ההלכה. הבנה שנשוב אל הכללים, אל הפנימיות של התורה. שיהיה כללים, האידיאלים הגדולים. ואז התחברו הפרטים עם הכללים, ותשוב נשמת משה לעולם. אז כיוון ששב נשמת משה לעולם, והפרטים הכללים התחברו, אז שם, אפשר לפסוק את הנבואה. ולכן, הרב. הרב קוק כותב לי לבוכה הזו. שעתיד לבוא נפסוק על פי כמה מצוות. איך? פסוק. כן, כי זאת המצוות זה כמו נפסוק על פי נבואה, לפסוק על פי הבנה כללית ופנימיות התורה, ו... איך תגיע שם? תשובה. דבילי זה כל כך טוב, ונשמת משה תשוב לעולם, הפעם משה ייכנס לארץ ישראל ולא יישאר בחוץ. כי אנחנו נכנסו לארץ, שוב משה תיכנס לארץ, ונוכל להגיע לשם. ואז התורה תהיה חזוקה בנו, כי כל פרטי ההלכה יהיו ברורים כשמש. וזו המדרגה של חג השבועות. אז כאן אני ברור. זה למה לא נגיד מורה. כדי להגיע למדרגה פתוחות, ראשונים. עכשיו, אנחנו ניתן דוגמה. דוגמה פשוטה. מסכת קידושין. הגמרא עושה מהלך, והיא לומדת קידושי כסף באישה בגזרה שווה ממערת המכפלה. תכף יש פתאה לפתאה, אנחנו לא אז הגמרא מתחילה, האישה נקנית, מה יש לאחל איתן יש לי גם, ואתה נתן לי איש מקדש. טוב, אז ממשיכה, ואז שואלת הגמרא עושה ככה, מננן שלומדים קידושי, מאיפה לנו עכשיו שלומדים שצריך לקנות אישה דווקא בכסף, שישה לקנות אישה בכסף? ואז הגמרא אומרת, גם הרכיחה כיחה נסדפו. עכשיו, בשלב הזה, אנשים פשוט, קודם כל, על הגמרא הזאת בכלל אמרו שסבורי מכנסו אותה. אלה פסוקים, אלה זה, לא באמת, זה לא צריך ללמוד את זה, איך שאתה רוצה, ככה אומרים יש כאלה. אבל באמת יש פה דברים עמוקים ורציניים מאוד. אומרת הגמרא, גם הרכיחה כיחה נסדפו. בוא נעמיק בפסוקים, שהגמרא נדיה, כי ייקח איש אישה. וכתיב אדם, לא תדע כסף הזה תקח ממני. מה זה הפסוק הזה? בוא נראה, אין פה את ה... אין, פתאום, דברים כפה, אבל אין פה את הפסוקים. יש פה רק את הפרק. טוב, אז נסתדר. בוא נראה. דברים כפה בית. בוא נראה לך פסוק, מה הקשר שם? מה הפסוק הזה? מה הוא אומר? מה יש לפניו? מה יש אחריו? ונבין, אולי, על מה דובר? אפשר לקרוא את הפסוק ככה. אפשר רגע, כמו שאתה קורא את הגמרא, כמו שצריך. אולי גם את הפסוק תקרא כמו שצריך. כי בכל זאת, המטרה זה להבין את הנבואה. איך היא יורדת לחיים. כן. כי ייקח איש אישה, נכון? ואין כך ו... רגע, יש פה שני, כי ייקח איש אישה ובעלה. אני חושב שזה זה. כן. כי ייקח איש אישה ובא אליה וסניה. ושם לה, טוב, זה לא פסוק הזה, יש לך פה תורה אור, זה היית אור, יש פסוק אחר, כי ייקח לי שוב בעלה, ואלו, תמצחי מן אור מצבר על הדבר, זה לא פסוק הזה.
פסוק הנס, דברים כף דלת א',
זה כף דלת, כתוב פה כבד, זה בשביל טעות.
אני רוצה את המתורה שלי.
תביא. כן, כף ד', תראו לי בגמרא, כף ד' א', כן. ידעתי שלא מסדר לי משהו. כי כך יש אישה ובעלה, והיה, נותנים צחן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, וכתב לספר קריטות ונתן בידה, ושלחה מביתו. ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. כן, פשוט. חתן איתה, גירש אותה, ואז הלכה לאיש אחר. הוא שנא האיש האחרון. וגם הוא כתב לספר כתוב ואתם ידעו שלך עם ביתו. או כי עמוד אשר האחרון, כלומר היא תלמנה מהאיש הרב שהתחתן איתו. לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה להיות לאישה אחרי אשר אותמה, כי תועבה לפני השם. לא תחתי את הארץ אשר אמרה יוקר נותן לך נחלה. ככה זה נגמר הפרשה הזאת. למה איש? למה איש? למה אסור לקחת את השופר? למה אסור לקחת את השופר? בוא נעמיד בפסוקים. למה אסור לאיש לקחת את פעם אותה אישה שהוא גירש והתחתנה עכשיו עם מישהו אחר? מה היא גרם? פשטות. התורה אומרת, כי תועבה היא לפני השם, אם תתחתן איתה, לא שהאישה תואבה. תואבה היא לפני השם. אם התחתנת ולא תחתיא את הארץ השם, השם לא יקרה נותן לך נחלה. מה שיקרה זה ש... אתה מתחתן, אתה מתוך אינטרס. כלומר, יכול להיות שאותו אחד קינה באותו אחד שהתחתן איתה. זאת הסיבה גם שלא כל נסו לקחת גבושה. כי זה... כי זה כאילו עבר איזה נעמד של איזה אינטרס כלשהו. והוא לא עושה, הוא לא מתחתן איתה בתוך אידיאל. זה לא שהוא יגרש אותה, גם אם יגרש אותה ועכשיו מחזיר גבושתו, זה גם לא הכי נקי שיש. אבל התחתן, התגרש, ואז התחתן איתה מישהו, כאילו, יש פה משהו שהבנת אותו רק בדיעבד, כאילו, בדיעבד כי זה שווה לי. לא ככה מתחתן. התורה כאן עושה מיד השוואה ולא תחתי את הארץ השם אשר תראה נותן לך נחלה. זה קשור לארץ. מה הקשר לארץ? ואז מביאה הגמרא פסוק באפרון. כי ייקח, כן? גם רק ייחד ככה מזה באפרון. כי ייקח ישישה, כמו שכתבת לנו. וכתוב, נתתי כסף השדה, כך ממני. בראשית כ"ג. בוא נלמד. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני, אקברה את מתי שם. אברהם מדבר עם עפרון באוזני עם הארץ. ומדבר באוזניים של עם הארץ, אבל עם הארץ לא מבין. אך אם אתה לא שמעני, שמע אותי? מדבר איתם באוזניים שלהם, אבל הם רק רואים, הם לא שומעים. לראות זה מבחוץ. כתוב פה קודם לכן, כן, פסוק שהם רואים אותו, עם הראייה אני זוכר. טוב, אני עושה את זה פה. לא שזה בכל אופן, הם רק הם, השנייה שלהם מדבר, וידבר לפון, באוזני עם הארץ. כאילו, הוא אומר מילים, אבל עם הארץ לא קולטים. בני חת לא קולטים את מה שהוא באמת אומר. הם לא מבינים את השווי האמיתי של מערת המכפלה. רואים את זה בצורה אינטרסנטית, שווה לא שווה. אבל אברהם קולט מערת המכפלה, לא בגלל שזה שווה. אלא כי הוא מבין שיש ייעוד למערת המכפלה. יותר מזה, זה הקניין הראשון של אברהם בארץ. ויש ייעוד לקניין הראשון של אברהם בארץ, כי הוא מבטא את כל המציאות של ארץ ישראל. ולמה צריך את ארץ ישראל? לא בגלל שהיא יפה, אלא בגלל שיש ייעוד. לא בגלל שזה שווה לי בדיעבד, אלא בגלל שלכתחילה זה מה שצריך להיות. ושלכתחילה זה הייעוד שלי. אחת הפסוק הקודם? פסוק הקודם ימיד אותנו. שלא מתחתנים בגלל אינטרס, אלא בגלל שיש ייעוד. והפסוק הבא אומר לנו מה הייעוד. אין פה עולת ראייה?
נכון, תחי זה דקה נעבי.
נכון, תעשור אליהם את זה. חלק. טוב, אני אגיד את מה. נחילה לה.
אפשר להמשיך, אני אחתוך את זה בסרט.
טוב, מה, בטוח שאחתוך את זה?
כן.
תגיד לו.
נגיד לה.
וואו, יש פה הרבה זמן שאני איזה, קיון. טוב, אז בעולת ראייה, הרב אומר שהמושג גזירה שווה, מסביר את זה שם ברבי ישמעאל אומר, שיש סמל לתורה נדרשת, בגזירה שווה הרב קוק אומר שזה לא סתם שתי פסוקים, אלא יש קשר עמוק, הייתי רוצה לראות את המילים שם, אבל יש קשר עמוק בין שתי הפסוקים. יש משמעות פנימית בין שתי הפסוקים. אז כאן, התורה אומרת, לא מתחתנים בגלל אינטרס. לא מתחתנים כי זה מתאים לך, כי זה לא מתאים לך, כי זה נוח עליו. מתחתנים כי יש אידיאל. ומה האידיאל? בדיוק כמו האידיאל שעומד מאחורי הארץ, הקשר בין העם לארץ. זה לא, הקשר בין העם לארץ זה כמו קשר בין איש לאישה. ואתה מתחתן, כמו שיש פה, ככה יש פה, ומה המשמעות? המשמעות זה עם בארץ, בשביל זה מתחתנים. מתחתנים בשביל זה כמו, כמו הקשר בין זה לזה. הקשר בין העם לארץ זה לא קשר שעבר, מה הוא קורא שם אדמת ראשים, זה אדמה מיותרת לכאורה. אבל זה, הוא בא לחנוך נקודת מהות, את חברו, נקודת חיבור, בין העולם הזה לעולם הבא. לכן זה קשור במוות, שהוא ביטוי לסוף החיים, לייעוד שבסוף האדם מקיים אותו. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ הייעוד. והיא לא בגלל שהיא נראית טוב, אנחנו רוצים אותה, אלא בגלל שזאת האמת. ומתחתנים כי זאת האמת. כי כך העולם יגיע ליעדו. כלומר, התורה כאן מלמדת, הגמרא כאן מלמדת לנו את יסוד נבואי של מה המהות של חתונה. שזה לא נגמר כאן. כאן הגמרא לומדת מה זה כיחה. אבל מה שכיחה, ואין כיחה אלא בכסף. אפשר גם להסביר שהמושג כך, נכון? המילה כך, היא מורכבת מאות קוף שהיא בנויה כמו כף ובר, ומאותיות, מאות חטא, שזה כמו שתי אותיות, שתי אותיות זיין, אם כאן מחבר ביניהם, ככה קודם בצורה אחרת. הרב קוק מסביר שקוף זה כף ובר, כף זה כפייה, ובר זה משהו שהוא יורד אל העולם הזה. יכול, הכפייה זה, יש פה איזה אידיאל שהוא כפוי עליי, אבל כאן אני רוצה להתחבר לאידיאל. אז מה זה להתחבר לאידיאל, אותו אידיאל שכפוי? זה בעצם קוף. קוף. אנחנו אומרים שהיא מישון קוף. אתם יודעים, ברגע שהיא מישון קוף. קוף זה דמיון. זה רצון להידמות לי. אז ככה גם, אבל אני רוצה להתחבר על אותו אידיאל אינסופי, ואני רוצה להידמות לי. עכשיו, איך אני יוצר את הדמיון הזה? ביני לבין הבורא. ביני לבין האידיאל האינסופי.
מידות?
תשובה היא דרך חטא. דרך ניגוד שני כוחות. דרך איש ואישה לחיבור ביניהם. העוד זין ביטוי לכלי מלחמה, פרטיות. ויש שתי כוחות פרטיים ואגואיסטיים, ויש פה נקודה שנעלם, שצריך שמחבר את זה פתאום. דרך אגב, זה גם קשור לשבוע, אתה עוד חטא. זין כבול זין, זה שבע כבול שבע, זה 49. זה מה שמחבר ביניהם, זה ה-50. עכשיו, מה זה גם חטא? זה שמיני עצרת. זה גם שבועות נקרא עצרת. אז זה הרוחב שלך. בכל מקרה, אז בעצם הנקודה של משווה מתחתנים כדי לדמות לבורא על ידי אותו כוח מתנגד שאני מתחתן. בשביל זה אני מתחתן. בשביל הייעוד, בשביל להפוך את הרצון לקבל של הרצון להשפיע. ואשתי מלמד אותי להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. לא בגלל שיפה, יש דברים טובים, נכון, אבל היופי וכל הדברים נובעים מתוך אותו אידיאל. זה הנקודה של נישואים, והם מביאים מתוך אותו אידיאל של החתונה. צריך להביא מתוך אותו אידיאל של הארץ. אז זה לא נגמר. כמו שאברהם קונה בכסף, כמו שאברהם קונה בכסף, גם קידושי אישה הם בכסף. עכשיו בואו נראה מה זה הקניין אברהם בכסף. לקיחה יקרה קניין. עכשיו למדנו שזה קיחה. השאלה היא קיחה, כמו שזה בכסף, בקניין. אז אומרת הגמרא, לקיחה יקרה קניין, לכתי בשדה אשר קנה אברהם, אינה מסעדות בכסף יקנו. עוד קצת פסוקים. הפסוק הראשון, השדה אשר קנה מעת בני אברהם מעת בניכם, שם קובר אברהם ושרה אשתו. מה הייעוד של הנישואים? הייעוד של הנישואים זה שבסוף נגיע לדמיון בינינו לבין הבורא. מי גורם לאיש להגיע לזה? האישה. על ידי כך שהוא מתחתן עם אותו כוח מתנגד שיעזר כנגדו. ואז הוא מצליח להגיע למדרגה יותר עליונה. של שיחת הרצון לקבל רצון השקיע וידמות לבורא. נערך קוף, קוף הדמיון. כמו הקוף, כפי שסברנו. בפסוק הזה מה אנחנו רואים? השדה אשר קנה אברהם מעת בניכם, שם קובר אברהם ושרה אשתו. קובר אברהם ושרה אשתו, אברהם הוא שווה לשרה שם. אברהם נמצא גם הוא באותו קבר, באותו ייעוד, באותו סוף, כמו שרה. טוב, הפסוק הזה מושווה בגזרה שווה לפסוק שדות וכסף יקנו. טוב, מה, בוא נראה, ירמיה למדבט ממדל, בוא נראה. ירמיה למד בית. כן. בוא נקרא קצת לפני. כי חו, בוא נראה. זה פסוקים, אני מאוד אוהב אותם. ועתה, לכן, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים, תתנה ביד מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר, הנה מקפצה מכל הארצות אשר ידחתים שם, באפי ובחמתי ובקצב גדול, ואשיבותי מן המקום הזה, והושבתי לבטח, והיו לי לעם, ואני אהיה להם אלוהים, ונתתי להם לב אחד, ודרך אחד, ויראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם, וחזרתי להם ברית עולם, אשר אשוב אחריהם, היטיבי אותם, ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סרום עליי, וססתי עליהם להציב אותם ומדעתים בארץ הזאת באמת בכל יבי ובכל נפשי. כי איך הוא אמר אדוני, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביאה להם את כל הטובה שאנחנו כדובר עליהם. ונקנה השדה בארץ הזאת אשר אתם אומרים משמיים, מעין אדם ובהמה נקנה ביד הכסדים. שדות בכסף יקנו, וחתום וחתום בספר ויד הדין, בארץ בנימין ובסביב ירושלים, ברי יהודה וברי ההר וברי השפלה וברי הנגב, כי ישיב את שבותם לירושלים. כלומר, אתם היום אומרים, בתקופה הזאת, בוא ניתן את הארץ לכסדים, מי רוצה אותה, בוא נצא לגלות, עזור, מתמקם בגלות, מי צריך לגלות, בתקופת הגלות, שעם ישראל יוצא לגלות, מי רוצה למכור בכלל את הארץ, איזה שטח בארץ, ככה להקונה, כי יוצאים לגלות, זהו. אבל יגיע היום, אומר ירמיהו, שאתם תקנו שדות בארץ ישראל, וזה לא תהיו במחיר גבוה. זה לא תהיו במחיר גבוה. למה? כי יש משמעות לארץ. כי אתם תבין את התיירות ואת המשמעות של הארץ. באחרית הימים אתם תגיעו לכאן, ואתם תגיעו לרמה רוחנית כזאת, שאתם תשבו בארץ ישראל, והפעם לא כדי ללכת, אלא כדי להישאר בה. ואז אתם תבין את התיירות ואת המשמעות של ארץ ישראל, ותרצו להשתקע בה, ואז גם המחיר של הסולות בארץ יעלה. והפסוק הזה הוא מושווה לפסוק של אברהם שקובר עם שרה אשתו. כלומר, אנחנו מדברים על התקופה של אחרית הימים. באחרית הימים העם והארץ יהיו אחד. העם זה האיש, הארץ זה האישה. העם זה הנשמה, האיש, הגוף, הגוף זה ארץ ישראל. האיש זה הנשמה, האישה זה הגוף. זכר ונקבה, רוח וחומר. ובאחרית הימים העם והארץ יגיעו למדרגה שהאיש יכיר את מעלת האישה. יכיר בערך האישה. וכאשר הוא יגיע לאותה מדרגה, אז האיש קנה את מדרגת האישה. ולכן אשר קובר אברהם משרה אשתו. כמו שעם ישראל הכירו מלאת הארץ. וזו הייעוד של הנצרים. זה הייעוד של הנצרים. וזה הקניין שקונים. מה קונים? מה זה? קניין לכאורה אתה קונה, ואז אתה נהיה בעלה, נכון? יכול הוא קונה, ואז יש לו בעלות עליה. וסכן, בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, ש... אני אקרא את זה מתוך פה, אומרת הגמרא, וניתנה האיש קונה ומקנה. בואו נגיד, לא האישה נקנית, אלא האיש קונה ומקנה. שהאיש הוא זה שקונה את האישה ומקנה, מקנה לאחרי זה כשהיא רוצה להתגרש או משהו. אז אומרת הגמרא, משום דאיקה מיתת הבעל, דלוויהו כמקנה, מנשמה יודעי מאחריה. דאי ביתאימה, באפשרות נוספת, איתנה, האיש קונה, אבל אמינה, אפילו בעל כורחה. תנה, האישה נקנית. ורגע, יש פה עוד נקודה. כן. בעצם כאן, לא יודעת. אז יש פה שני רבדים. למה לא כתוב שהאיש מקנה את האישה? לא, כי זה לא איש מקנה. אם אתה אומר האיש מקנה, זה נראה כאילו אפשר לקדוש את הבעל כורחה. ויש מיתת הבעל. זה לא ככה. מה זה מיתת הבעל? מה זה בעל כורחה? יש פסוק שאומר שלעתיד לבוא, כנסת ישראל לא תקרא לקדוש ברוך הוא בעלי, אלא תקרא לו אישי. כי יהיה קשר של אישות בין הקדוש ברוך הוא למשרד, לא קשר של בעלות. הקניין הנישואי הוא מתחיל בבעלות, אבל בסוף אמור להגיע למצב של האיש הגיע למדרגת האישה. האיש הגיע לאותה מדרגה שהרי אישה לא מוכשה מגן עדן. והאיש צריך להגיע לאותה מדרגה שיש לו את הרצון להשפיע כמו שיש באישה. וכמו שעם ישראל מכיר מעלת הארץ. אז מה זה מיתת הבעל? מיתת הבעל זה המוות של המדרגה של הבעלות. מיתת הבעל. ומה זה אומר? שנגמר הבעלות, שנגמר המדרגה הזאת של הבעלות. זה אומר שמתחילה מדרגה שעם ישראל בוחר בתורה, בוחר בארץ, בוחר בקדוש ברוך הוא, לא מתוך כפייה, אלא מתוך חירות, מתוך בחירה. וזה, אהי ביתאימה, וזה אם תרצה לומר, יש הרבה סימונים בנו, וזה אם תרצה לומר, שהאישה לא נתנה בעל כוחה. מה זאת אומרת בעל כוחה? כוונה שזה נעשה מתוך הבחירה שלה, שמתוך הבחירה שלה היא בוחרת בקדוש ברוך הוא. מתוך הבחירה שלה. וזה מנמד אותנו, כלומר, למנו כאן גמרא. אבל הגמרא, היא באה להסביר לנו מה עומד מאחורי המשמעות של קניין אישה. חושב שקניין אישה, זה קנה, בעלות, איזה יופי. קניין אישה, זה לקנות על מנת להגיע לאותה מדרגה. זה הייעוד של נישואין. שאיש הגיע למדרגת אישה. והגיע למצב שנגמרת הבעלות ועובר לאישות, קרא לאישי ולא בעלי, ומתחתים בשביל הייעוד שבשבילו נברא העולם, שהוא עם ישראל בארץ ישראל מתוך התורה ומשפיע על כל העולם כולו. ולכן זה מושבל הפסוקים האלה. כלומר, ואז אנחנו מבינים שעכשיו כשמקדשים אישה בכסף בחתונה, כל הגמרא פה וזה, אז אתה מבין את המשמעות שאומרים אחרי הפרט הלכתי הקטן הזה בתוך נישואים. אבל ככה אמורה לראות כל הגמרא, וככה אמורה לראות כל התורה. שהכל מובן בצורה פנימית, והכל מחובר על התכלית והיהוד. כלומר, יש מלא פרטים הלכתיים, וכולם מחוברים מהכלל האידיאלי. אז הכלל האידיאלי זה מה זה אמורות של נישואים. עכשיו ראינו איך זה מתפרק עכשיו לקידושי אישה וכסף. זה בעצם המדרגה שצריך להגיע לה בלוחות ראשונים, בכל התורה. שכל התורה תהיה כזאת, ולכן אנחנו נקראים נשוי מסילות אל החיבור הלכה והגדה. עד כאן.